ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו רוצים היום, אנחנו מתקדמים, שבוע שעבר דיברנו על רבנו גרשום מאור הגולה, היום אנחנו רוצים לדבר על רש"י כחלק מהעיסוק שלנו בפשוט שוט, ואנחנו משתדלים לזכור את גדולי ישראל, להכיר את הרקע, ותמיד אנחנו גם מתבוננים בתשובה אחת או שתיים מתוך מה שהם השיבו לשואליהם. אז כדי שקצת רש"י כל כך מצוי אצלנו ומוכר אצלנו וידוע אצלנו, כמה מילים לעניין. אז אם בשבוע שעבר דיברנו על אשכנז, על רבנו, זאת אומרת, דיברנו כבר על הריף ועל הרי מיגש ודיברנו על הגאונים, אנחנו כבר מתחילים לצבור רשימה מכובדת שאנחנו עוסקים בה, אז עברנו בשבוע שעבר קצת לאשכנז, אנחנו נחזור לספרד וחוזר חלילה. אז דיברנו בשבוע שעבר על אשכנז, אז אנחנו מדברים היום על צרפת, ואנחנו מדברים על אזור שמפן. כמובן שבמאמר המוסגר לא הבאנו בקבוק שמפניה, אבל השם שמפניה הוא לקוח, יש שם המון המון קרמים, מייצרים שם יין, ועצם השם הזה הוא נגזר מהשם הגיאוגרפי. השם הגיאוגרפי אזור שמפן, היין שייצרו שם נקרא שמפניה, ומה שהתלווה לעניין הזה. את רוב שנות חייו בילה רש"י בעיר טרויש, או תרוע, אשר בחבל שמפן, שבצפון צרפת, בה נולד בעיקים, לאחר שובו מלימודיו באשכנז, את ישיבתו המפוארת, ובה שימש כמנהיג ציבורי ורוחני לקהילות ישראל שבצפון צרפת. שימו לב למפה, אם אתם רואים במפה, בצד ימין, בשליש העליון, יש מקום שרשום עליו שמפן, זה המקום שבו רש"י גדל, בו הוא נמצא. שימו לב לספרד בדרום, ברצלונה, טולוז וכולי, ושימו לב לצרפת שנמצאת בצד שמאל, וזה האזור שבו כבר ראינו בעבר איך התורה עוברת מבבל למקומות הללו. לא נחזור על הדברים הללו. אזור שמפן גובל בצידו הצפוני בחבל לורן, שנכלל במאה ה-11 בשטחה של גרמניה, ואשר בו היה אז יישוב יהודי גדול יותר באוכלוסין ובמספר החכמים שפעלו פה. באזור שמפן היו שהתפרנסו מגידול כרמים, לכן דרך אגב, כל השאלות על יי נסך, יש ספר של הרב חיים סולובייצ'יק, בנו של, על היין, בנו של, של, של הרב סולובייצ'יק מארצות הברית, שעוסק בכל הנושא של גידול היין והגפנים ויי נסך וכולי וכולי, שנקרא יינם, כך נקרא הספר, ספר גדול מאוד שעוסק בכל העניין, מכיוון שזה היה עיסוק מאוד גדול באותם ימים באותו חבל ארץ. היו שהתפרנסו מגידול כרמים, ורבים משכבת האצולה הנוצרית עסקו בזה באותה עת. ייתכן שגם רש"י עצמו התפרנס מגידול כרמים, אך טרם נמצאה לכך הוכחה של ממש. באותה תקופה החלה באזור זה כבמקומות אחרים באירופה פריחה מחודשת של הערים בשל גידולו של הסחר. הווה אומר, אנשים לא גרו בכפרים או במקומות קטנים, אלא התחילו לשבת בערים. באזור שמפן אף נערכו באותה עת ירידים מסחריים, הגם שרק מאוחר יותר, זאת אומרת, רק מאוחר יותר, שניים או שלושה דורות לאחר רש"י, הגיעו שווקיה למלוא פריחתם. ירידים אלו התקיימו בימים קבועים בשנה, ועליהם באו סוחרים גם ממרחקים. בערי גרמניה שלאורך נהר הריינוס, אנחנו יכולים לראות אותו בקו המודגש, אנחנו יכולים להבין שבמקום שיש נהר, כל המסחר באותם ימים היה באוניות, וממילא באו ויצאו וחזרו, אז עיר שהייתה סמוכה לנהר, אפשר היה לנהל בה מסחר. בערי גרמניה שבהם שעה רש"י, הייתה הפעילות המסחרית באותם ימים גדולה עוד יותר, וכתוצאה מכך הייתה התפתחותן מהירה יותר. חכמי אשכנז לא התפרנסו בדרך כלל באותם ימים מתורתם ומאורעתם בישיבה. אנחנו מכירים את זה בדרך כלל מהרמב״ם, שהרמב״ם לא מעודד אנשים, ושנים רבות, הרב שילת, ראש הישיבה במעלה אדומים, היה מקבל משכורת בתור ספרן, והוא ראש שיבה, הוא רם, הוא מלמד. אבל את המשכורת הוא מקבל בתור ספרן בישיבה. לא להתפרנס מתורה. כאילו לא מתפרנסים מתורה, זה רמב״ם ידוע, ידוע מפורסם, ופה מסתבר שגם אצל חכמי אשכנז, באותה עת ובאותו זמן, היה אותו עניין. רבים מהם עסקו במסחר ונתנו גם הם חלק בירידים. רבו המובהק של רש"י, רבי יעקב ורבי יקר, פנה אל רבנו גרשום מאור הגולה בשאלה. שימו לב, פתאום אנחנו מתחילים להבין את שרשרת הדורות. למדנו בשבוע שעבר על רבנו גרשום מאור הגולה. היה לו תלמיד, רבי יעקב בן יקר, ולתלמיד הזה יש תלמיד שקוראים לו רש"י. אז פתאום אנחנו רואים שזה שרש"י קורא לרבנו גרשום מאור הגולה, אז זה היה הרבה של הרב שלו. אז הכל מתחבר לנו בשרשרת אחת. אשר ממנה עולה שבקי היה רבי יעקב בפרטי העסקאות שנעשו ביריד של קלן. על רבו השני של רש"י, רבי יצחק ברבי יהודה, אף נשתמרה עדות מפורשת בכתב יד, ובה מסופר כי פעם אחת חזרו הוא וחבריו ממלכות רוסיה וחילקו את סחורתם בגורל. צד שמאל. יש להניח שרש"י עצמו ביקר בירידים אלה, ולפחות הכיר היטב את העסקאות ואת הווי החיים שאפיינו את אותם ירידים. תדמיינו לעצמכם מה זה. היום אנחנו אומרים, אדם נוסע למסחר, אז הוא עולה בנתב"ג על מטוס, הוא נוסע לאיזה יומיים שלושה וחוזר. לנסוע ליריד, פירושו של דבר שאדם נוסע באונייה כמה שבועות, ומגיע למקום ומנהל את המסחר וחוזר. ההדרויות מאוד ארוכות מהבית כדי להשיג פרנסה, כדי למכור דברים. איך כל העניין הזה יתנהל? תלמידים נסו לעיתים תכופות עם רבותיהם ממקום למקום, כאשר שימשו לפניהם, הפרשי עשה כן. מכאן שרשי לא חי ויצר בפרובינציה מרוחקת. זאת אומרת, תחשבו, רשי, כל הפירושים שלו, לתורה, לתלמוד, כל היצירות שלו, הפיוטים, הפירושים, הפסקים, התשובות, אז הוא חי בעיר, אלא רשאים אנו לתארו כאיש של העולם הגדול, כלומר כמי שנפגש מקרוב והכיר טבעם של בריות, דרכי מסחר, אנשי מלאכה שהתפרסמו, שהתפרנסו מעמל כפיהם, הבירים על עולמם החברתי המיוחד, כמורה מקומית שמילה פונקציות שלטוניות שונות ולעיתים קרובות הניגה את הערים, כמו כן קיבל רש"י במקומות אלה מסורות תרבותיות שונות שהביאו הסוחרים שבאו ממקומות שונים באירופה ולעיתים אף מחוץ עליה. זאת אומרת, כשרש"י כותב את הפירוש שלו, הוא כותב את זה מתוך המבט הרחב והגדול של כל הדברים שהוא פגש וראה. היכרויות ומפגשים אלו הרחיבו את אופקיו של רש"י, והדבר בא לידי ביטוי במקומות שונים בפירושיו למקרא ולתלמוד. ויש שרש"י עצמו מעיד על זיקתו אל סביבתו. הגמרא בשבת, עושים כן, מכים ג' שלוש מכות על הטס ואחת על הסדן, להחליק הקורנס שלא יבקע הטס שהוא דק, ובעלי, הוא מדבר שם על מכה בפטיש, שנותנים מכה ומחליקים את העניין הזה, ובעלי מטבע במקומנו ראיתי עושים כן. מורינו הרב הדר היה רגיל להזכיר דוגמה לדבר הזה, שלא מביאים אותה פה, שבפרשת האפוד והחושן, אז כתוב שבמקומנו רוכבות על סוסים, יש להם אפוד וכו' וכו' וכו', והרב הדרי תמיד היה אומר שמסתום רש"י שאל את עצמו, מה פתאום הקדוש ברוך הוא גלגל עליו שהוא יראה איך יושבות רוכבות על סוסים שיש להם אפוד, ופתאום כשהוא הגיע לפרש את הדבר הזה, הוא אומר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא גלגל עליי את הדבר הזה, כדי שאני אבין טוב מה זה אפוד, כי כתוב שם שהאפוד צריך להיות סמוך לגוף, מקדימה, מאחורה וכולי, אז הוא גם היה מביא את הדוגמה לדבר הזה. מכאן, וזה הסבר יפה מאוד, הדבר שאנחנו נתקלים בו כמעט כל יום בלימוד, גם הלעזים הרבים שמביא רש"י בפירושיו מן הלשון הצרפתית והגרמנית. אלפי מילים במקרא ובתלמוד מפרש רש"י על ידי לעזים צרפתיים. לעזים אלה חשובים מאוד עד היום לחקר הלשון הצרפתית של ימי הביניים. וכמובן שבדור שלנו יש כבר אוצר הלשון וכולי, פרופסור קטן ועוד, שהתעסקו הרבה עם המילים הצרפתיות האלה, איך להסביר אותם. המשטר המדיני בצפון צרפת והמבנה החברתי שלה כחברה פאודלית באו לידי ברור בתשובותיו של רש"י, ובמידה פחותה יותר בפירושם למקרא ולתלמוד. המלך פיליפ הראשון, 1060 עד 1108, התקשה להשליט את מרותו על ממלכתו, והשלטון המרכזי שלו היה רופף. בשל כך נטלו לעצמם שרים פאודלים סמכויות, שימו לב, לא קיבלו סמכויות, נטלו סמכויות, שלטוניות רבות והשפעתם הייתה גדולה. התחרות בינם לבין עצמם ובינם לבין השלטון המרכזי הביאה לעתים את המצב באזורים שונים של צפון צרפת לכלל אנרכיה. כי אלמלא מוראה של מלכות, אומרת לנו המשנה באבות, איש את רעהו חיים בלעו. אם כל מושל וכל אחד עושה את מה שהוא רוצה, אז כמובן שבסוף יש בלגן בממלכה. יחסם של שרים אלה ליהודים היה מורכב. מצד אחד היה להם ולמעמד האבירים בכללו מדע הדוק עם היהודים, בשל פעילותם הכלכלית של היהודים. היו גם יהודים שמילאו תפקידים כלכליים ומנהליים חשובים, כמנהלי אחוזות, מתווכים במסחרם ואף של מנזרים. מצד שני, ניצלו שרים אלה לרעה את מעמדם וסמכויותיהם, וסחטו באמתלאות שונות כספים מן היהודים שתחת מרותם. כאמור, נתן לכך רש"י ביטוי ביצירתו ובמיוחד בפיוטיו. עכשיו, צריך להבין שרש"י זה לא רק יהודי של בית המדרש. בצרפת, בעיר שבה רש"י היה, יש אוניברסיטה על שמו, אוניברסיטת רש"י של גוי. מדינת ישראל, אתם רואים פה, הוציאה בול לזכרו, לכבודו. זה דברים שהם חורגים מעבר לעניין כולו. דבר אחד שאולי הוא יהיה חידוש מבחינת האנשים, בעזרת השם כשתהיה תחיית המתים, הדבר הראשון שרש"י יצטרך ללמוד זה את כתב רש"י. כי הוא לא ידע לקרוא את מה שהכל כתוב בשמו. רש"י לא הכיר את כתב רש"י. כתב רש"י הומצא כ-300 שנה לאחר מכן, כשהדפיסו את הספר העברי הראשון באיטליה, ורצו לעשות שינוי באותיות בין המקרא לבין הפירוש, אז הדפיסו את האותיות בפירוש שונה, וחיפשו פונט אחר, פונט אחר של האותיות, בטח בכתב יד.
לא, כתב רש"י, כתב יד ספרדי בכלל.
כן, כן, כתב יד ספרדי שמסתמך על כתב היתדות הקדום.
יותר סביר שרש"י כתב בכתב שאנחנו כותבים היום.
כן, 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 לכן אני אומר שכשתהיה תחיית המתים, אז הדבר הראשון שרש"י יצטרך לעשות זה ללמוד את כתב רש"י, כדי שהוא יוכל לדעת איך לקרוא את כל מה שכתוב, את כל מה שכתוב בשמו. אבל בכל מקרה זה משהו שהוא תופעה עולמית. תחשבו שגדול פרשני המקרא וגדול פרשני התלמוד ואלה היצירות הגדולות ביותר שלנו, שהם, זאת אומרת, המקרא יצירה שמימית, התלמוד יצירה אנושית, ולהם לא שייך ללמוד אותם בלי רש"י. אין מציאות כזאת שילמדו את הדברים הללו בלי רש"י. מה עם תולדות החיים שלו? רש"י נולד בשנת 1040 או 1041, ונפטר ביום חמישי כ"ט בתמוז ב-1105. זאת אומרת, רש"י חי 65 שנה. תחשבו מה הוא הספיק לעשות ב-65 שנה. ואפשר כמובן לחשב, 1105, אנחנו עכשיו ב-2020, אנחנו יודעים בדיוק לפני כמה שנים חי רש"י. תאריך הפטירה נזכר בכמה מקומות קדומים. כך למשל, נאמר בסוף כתב יד של פירוש רש"י לתורה, הארון הקודש, קודש הקודשים, המורה הגדול רבי שלמה זכר צדיק לברכה, בן הקדוש רבי יצחק צרפתי, נלקח מאיתנו ביום ה' כ"ט בתמוז ליצירה, והיה בן 65 כשנתבקש לישיבה של מעלה. ואכן, בשנת תסמ"ה, חל כ"ט בתמוז ביום חמישי בשבוע, דבר המסייע לקבלת תאריך זה כמהימן. זאת אומרת שבאמת זו עדות נכונה ואמיתית על פטירתו של רש"י, וקל גם לזכור את זה. תאריך לידתו עודנו מסופק. מקובל ומוסכם על החוקרים שרש"י נולד בשנת תח, כך עולה לכאורה מן המקור הנזכר, כמו כן מן המקור שהביא המהרש"ל בתשובותיו. המהרש"ל חי בזמן הרמ"א, והיה גדול הפוסקים באשכנז, ויש לו ספר ים של שלמה, מהרש"ל, ובו נאמר, ורבינו גרשו מאור הגולה, קיבל מרב היי, ונפטר שנת דלת אלפים ותח, ורש"י נולד באותה שנה, ויחי סמכי שנים, ונפטר בשנת דלת אלפים ותסמכי, ואולם בכתב יד, הכולל ליקוטים שונים, מצוינת, זאת אומרת, יש פה איזה דיון, תתא, וזה, בכתב יד נזכרים תארי פתיחה גם של חכמים ידועים אחרים, והם נכונים. דבר המסייע למהימנותו של מקור זה. אז אולי רש"י נולד שנה יותר מאוחר. גם בכתב יד ציריך וכולי, זה פרטים שפחות חוקרים עוסקים בהם הרבה, אבל בגדול זה לא משנה לנו בצורה מהותית את שנות חייו של רש"י. 65. אני קורא בצד שמאל, הכותב במקור שבתשובת מהרש"ל רצה להסמיך את שנת הולדתו של רש"י לשנת פטירתו של רבינו גרשום מאור הגולה, שני הגדולים שבחכמי ישראל באשכנז במאה היוד א'. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אלף ומעלה, 1040 וכולי, אז אנחנו מדברים כמובן על המאה ה-11. לומר שעד שלא שקע שימשו של זה, זרחה שימשו של זה. עם זאת, אין כאן סתירה למספר שנות חייו של רש"י, 65, כמפורט בכתב יד פרמה ובמקומות נוספים, וניתן להולמו בנקל עם שני המניינים גם יחד. אביגדור אפטו ביצר, שהעבודה המרכזית שלו, שהוא הוציא לאור את ספר רעביה, רעביה רבי עזרי, רבי אבי עזרי בן יואל, היה גם כן מגדולי הפוסקים באשכנז, לא ידוע לי שיש שוטים שלו, אז אני לא יודע אם ניפגש בו, אבל ספר רעביה, רבי אבי עזרי הלוי בן יואל, רבי אבי עזרי בן יואל הלוי, וזה העבודה הגדולה שאפטו ביצר עשה, הקדים את לידתו של רש"י בכ-10 שנים. לדעתו תקופת חיים ארוכה ב-10 שנים עולמת יותר את העבודה הספרותית הענקית של רש"י לפרש המקרא והתלמוד ב-2 ו-3 מהדורות וחיבור ספרים בהוראה ואשר תשובות הרבה לשואלים. זאת אומרת, הוא אמר, לא יכול, הרי רש"י לא התחיל לכתוב בגיל 5. הוא גם היה צריך להיות בבית ספר, לשחק בג'ולים, לשחק בתופסת, לעשות איזה משהו, ורק אז הוא התחיל להיות רש"י. אז לא הסתדר לו, איך יכול להיות שאדם שנפטר בגיל כל כך צעיר יכול לעשות כל כך הרבה דברים. בשל שיקולים, כותב, מי שכותב, הזכרנו אותו בשבוע שעבר, פרופסור אברהם גרוסמן בספר חכמי צרפת הראשונים, בשל שיקולים מעין אלו, אין לשנות תאריכים המפורשים במקומות קדומים. אם יש לנו קושייה, לא נגיד תירוץ לא טוב, עדיף להישאר עם הקושייה, איך הייתה עשיית הדשמיה לרש"י ב-65 שנות חייו לחבר את כל הדברים המופלאים האלה. ולא נמציא פתאום עוד 10 שנים לחיים שלו שלא מופיעים בשום מקור היסטורי.
אנחנו זה... עוד גדולי ישראל כאלה, למשל הרמב״ם גם לא חיי יותר מדי, 62 שנה, 63 שנה, לא טועה.
זאת אומרת, אתה שואל על הרמב״ם כי השבוע היורצייט שלו, לא? חב בטבת, זה לא היורצייט של הרמב״ם. מלי חב בטבת, זה היום שבו הרב קוק אמר את הרצאת הרב, וזה היורצייט של הרמב״ם, חב בטבת, נדמה לי.
אני אומר, זה דווקא, אנחנו יכולים
לראות
הרבה גדולי ישראל שגם
חייבו להגיש... הקדוש ברוך הוא נתן להם להספיק. בפרט אם המקורות אינם תלויים זה בזה, את מפעלו הספרותי והגדול יצא רש"י ב-65 שנות חייו. נציין גם, הנה, רב רפואל, כיוונת לדעתו, גם יצירתו הענפה והפוריה של הרמב״ם, שחי אחרי זה, מ-1138 עד 1204, נוצרה בתקופת חיים דומה. מקום לידתו של רש"י אינו ידוע, אך קרוב לוודאי שנולד בצרפת הצפונית. אגדות רבות נרקמו סביב חייו של רש"י. על לידתו, על הוריו, על ניסים שאירו לאמו בעת הריונה, על נסיעותיו, על מפגשיו עם חכמים שונים ועוד. הדבר המפורסם ביותר, שכשהיא הייתה בהיריון, אז היא עברה ברחוב, ועברה איזו כרכרה, והרוחב של הרחוב היה בדיוק כמו הכרכרה, ופתאום נהיה איזה שקע בקיר, והיא יכלה להיכנס אליו, ולכן היא לא נדרסה. עם הוד שוחק, כנראה שהוא שמע כבר את הסיפור הזה לפני שאני מספר אותו, האגדות וכולי. הטענה היא שאין שום אישור היסטורי לדברים האלה. וזה חלק מהאהבה המיוחדת של עם ישראל לרמב"ם, לרש"י. להראות שכל החיים שלו, הכל היה באיזו צורה כזאת מכובדת ומיוחדת. אגדות מעין אלה ספרו גם על חכמים גדולים אחרים בימי הביניים. ואולם לכל האגדות על רש"י אין כל הוכחה ממקורות קדומים ומהימנים. זאת אומרת, שוב, חוקרים עובדים לפי מה שיש לפניהם, כתבי יד, ספרים, עדויות, לא עברה איזושהי מסורת. מאיפה הגיעה? צריך לברר את השורש שלה. יותר משיש באגדות אלה כדי לשמש מקור היסטורי לתולדות חייו של רש"י, יש בהם כדי לבטא את ההערצה אליו. והן משקפות את עולמה התרבותי של החברה היהודית במוצאי ימי הביניים. אין לנו ידיעות ברורות על אביו של רש"י. אפשר שגם הוא היה תלמיד חכם, אך קשה לקבוע מסמרות בשאלה זו. למה? רש"י מזכירו פעם אחת בלבד בפירושו לתלמוד. לשון אבא מורי מנוחתו כבוד. בפירוש שלו לגמרא בעבודה זרה. פעם יחידה שהוא מזכיר את אבא שלו. אומנם יש מי שסובר שאין זה לשונו של רש"י, אלא הוספה של נכדו הרשב"ם, ואין הכוונה לאביו של רש"י, אלא לרבי מאיר ורבי שמואל, אביו של הרשב"ם, שהיה חתנו של רש"י. ואולם בתוספות באותו מקום נאמר במפורש, שכותב הדברים הוא רש"י בעצמו שהזכיר את אביו. ונראה איפה שמדובר בו, אף על פי כן אין זה הוכחה חד משמעית, שהרי אפשר להניח בדוחק שגם בעלי התוספות סברו בטעות שהכותב הוא רש"י. בין כך ובין כך נראה שהאב לא היה תלמיד חכם גדול ומפורסם. באשכנז באותם הימים נהגו בנים להרבות במסירה של דברי אבותיהם ואף להזכירם בשמותיהם. לו היה אביו של רש"י גדול בתורה, קשה להניח שבפירושיו למקרא ולתלמוד ובמאות תשובותיו לא היה רש"י מזכירו יותר מאשר פעם אחת. ואם הוא לא הזכיר אותו, אז ממילא במקור הנזכר מפירוש רש"י לתורה מכונה האב הקדוש רבי יצחק זל צרפתי. גם אם נכתבו הדברים בידי תלמיד של רש"י, עדיין אין ללמוד מכאן דבר על דמותו של האב. מי שזכה להוליד בן כרש"י בוודאי יתואר בפי כל כקדוש. דודו, אחי אמו של רש"י, רבי שמעון הזקן, היה גם הוא תלמיד חכם ולמד אצל רבנו גרשו מאור הגולה. רש"י הביא בשמו פירושים שונים לתלמוד. ההנחה היא של כמה חוקרים שמדובר ברבי שמעון בן יצחק בן אבון, גדול פייטניה של אשכנז הקדומה, בטעות יסודה. באחת מתשובותם מכנה רש"י את השואל קרובי שערי ובשרי, רבי יוסף ברבי מאיר, ונראה שמדובר בבן משפחתו. ייתכן שגם ראש הישיבה בבורמייזה היה קרוב משפחה של רש"י, חותנו של רש"י, שוב רבי יעקב מקוצי, השאלה אם זה נכון. על אשתו של רש"י אין בידינו כל ידיעות, נולדו להם 3 או 4 בנות, ושתיים מהן, יוכבת החסידה ומרים, נישאו לתלמידי חכמים גדולים. יוכבת נישאה לרבי מאיר ברבי שמואל, וארבעת בניהם, נכדיו של רש"י, היו כולם תלמידי חכמים מובהקים. שניים מהם, הרשב"ם, רבי שמואל ורבינו תם, היו מגדולי בעלי התוספות. הם החלו להניג את קהילות צרפת הצפונית שנים מעטות לאחר פטירתו של רש"י, ועמדו בראשן עד לרבע האחרון של המאה י"ב. את מרים ביתו השיא רש"י לרבי יהודה ברבי נתן, ריוון. על הבת השלישית, רחל, הידיעות מסופקות. חוקרים רבים אף הטילו ספק, ויש פה עוד איזשהם מחשבות, תראו בסוף הקטע. ייתכן שהייתה לרש"י גם בת רביעית שנפטרה בחיי אביה, כך עולה לכאורה משני מקורות שונים, אבל בגדול אנחנו לא יודעים אפילו את השם של אשתו, אנחנו יודעים שלאביו קראו יצחק, אנחנו לא יודעים מה היה מעמדו, ואנחנו מכירים את הנכדים שלו, שני נכדים מאוד מאוד מוכרים, רשב"ם, רבי שמואל ורבי מאיר, רבי מאיר היה חתנו של רש"י, והרשב"ם הוא כותב את זה בתחילת פרשת וישב, ישבתי לפני זקני, בפשטות המתחדשות בכל יום, הרשב"ם המפורסם ביותר בפירושו לתורה, שרש"י עדכן כל הזמן את הפירוש שלו לפי מה שהוא למד ולפי מה שהוא עשה, ורבינו תם, כמובן שכולנו מכירים אותו, ופה יש דבר מעניין, תפילין של רש"י ושל רבינו תם, של הסבא ושל הנכד, אבל אולי כשנלמד שוט מן השמיים, יש שוט כזה שנקרא שוט מן השמיים, שם... מה?
שאחד מבעלי התוספות, לא?
כן, אחד מבעלי התוספות, רבי יעקב ממרוויש, אז אולי שם אנחנו נתעסק קצת בעניין הזה של התפילין, רש"י ורבינו תם, נתבונן בעניין הזה. לימודיו באשכנז. ביותו כבן 20, יצא רש"י מצרפת ללמוד בישיבת מגנצה. מגנצה זה אשכנז, גרמניה של היום, ישיבה שזכתה באותם ימים לפרסום רב ולהילה של זוהר. שני דורות לפני רש"י לימד בה רבינו גרשו מאור הגולה, חכם שרש"י רכש לו הערצה גדולה ביותר, וכינהו גדול העולם, ומאיר עיני הגולה וכולנו מפיו חיים. יש פה לכל הדברים האלה מקורות. כ-10 שנים למד רש"י בישיבות גרמניה, תחילה במגנצה, לאחר מכן בבורמייזה. קביעה זו, המנוגדת לדעה המקובלת בספרות המחקר, מבוססת על העובדה שרבי יעקב ורבי יקר, רבו המובהק של רש"י, חי ופעל במגנצה, בלוב ובורמייזה, כפי שעולה מן המקורות. לתקופת שירותו של רש"י בגרמניה הייתה השפעה מחרת על אישיותו ועל מפעלו הספרותי המפואר, ובה עוצבו דמותו הרוחנית ותפיסת עולמו. זאת אומרת, הוא גדל בצרפת, אבל העיצוב של האישיות שלו, הישיבה שבה הוא היה, המקום שבה הוא למד, כל זה התנהל בגרמניה. מחכמי גרמניה למד רש"י את היסודות שישמשו בפירושיו לתלמוד ולמקרא, אשר להם הקדיש את רוב ימיו. עכשיו תחשבו, אני מניח שכולם כבר גמרו שניים מקרא ואחד תרגום של פרשת ויחי. תסתכלו ברש"י, גד גדוד יגודנו והוא יגוד הקד. איזה דיון בדקדוק, האם גוד זה מלשון התכנסות או זה מלשון מסביב, ומה ואיך, כמה דברים. את כל הדברים האלה הרי רש"י היה צריך ללמוד באיזשהו מקום. זה לא הייתה שפת האם שלו, זה היה דברים שהיה צריך ללמוד אותם, וסביב זה הוא בנה את כל הפירושים שלו. בעת לימודה בגרמניה היה מצבו הכלכלי של רש"י קשה. היה עליו לפרנס את אשתו ואת בנותיו בתקופה שבה הקדיש את כל כוחו ומרצו ללימוד, כפי שהעיד על עצמו באחת מתשובותיו שנכתבה בימי זקנותו: שאילותיו הגיעו לידי ורגז ליבי בהם, כי קדמני בהם בדברים, אתה שואל אותי שאלות אשר לא הגיתי בהם לפני מלמדיי. את המסכת הזאת לא למדתי, כבר לא נשארתי בישיבה, כי חסר לחם ועדי לבוש וריחיים בצוואר שימשתי לפניהם, וימיי קלו אצלם. לא יכולתי, הייתי צריך לשלוח פרנסה הביתה, ולמדו עוד מסכת ועוד נושא ועוד עניין, אבל לא הייתה פרנסה בבית, אז לא יכולתי להישאר ללמוד, הייתי צריך לחזור. איזה מסירות נפש לתורה, לחשוב מה היה יוצא רש"י אילו היה חי היום. רש"י התנצל על שלא היה סיפק בידו לקיבל דברי תורה נוספים מרבותיו, בשביל הצורך לדאוג לבני ביתו. הביטוי וימי קלו אצלם מביע בקצרה את עוצמת רגשותיו בהיזכו בסבל שהיה מנת חלקו באותם ימים. מורו הגדול בישיבת מגנצה היה רבי יעקב ברבי יקר, ורש"י נהג לחנותו רבי הזקן. כ5 שנים למד רש"י אצל רבי יעקב. אני אומר, בישיבה, תחשבו, כמה זמן תלמיד יכול להחזיק מעמד אצל רם? אני רוצה לעבור, אני רוצה ללכת, אני רוצה לפה, אני רוצה לשם. 5 שנים יהודי יושב אצל רבו, לא זז, אין לו שום דבר, הכל בסדר. שם הוא יושב, שם הוא לומד. וקשר נפשי עמוק נוצר בין המורה הזקן ובין תלמידו הצעיר שבא לישיבתו ממרחקים. רבי יעקב ניחן באופן מיוחד במינו ובקסם אישי רב, הוא השאיר על רש"י רושם עז שנשאר טבוע בו כל ימי חייו, ואף השפיע על דרכו שלו עם תלמידה בבית מדרשו בטרויש. רש"י עצמו היה מודע להשפעה זו והשתמש בביטויים רבי עוצמה. ואומנם אני נתלה באילן גדול רבי יעקב ורבי יקר, ואף כי לא שמעתי מפיו דבר זה, מכל מקום ליבי וסברתי והבנתי מפיו יצאו. כך הוא כותב באחת התשובות. הוא חולק על מישהו והוא אומר, אני לא ממציא את זה מעצמי, נראה לי שמורי ורבי זה מה שהוא היה אומר, כך קיבלתי ממנו. אין אנו יודעים מה הייתה כוונתו של רש"י בכל אחד מן הביטויים הללו, אך ברור שהוא כלל את דרכי הלימוד בניתוח הסוגיה, ואולי גם את תכונות אופיו. אנחנו כמובן לא עוסקים פה עכשיו בסקירה לכל דמותו של רש"י, ומה הוא עשה ומה הוא פעל. אנחנו בפשוט שוט, אנחנו רוצים לעסוק בתשובות. אז תראו,
אולי ניתן גם לומר כאן המאמר מוסגר על רש"י, שהוא החכם, אני חושב, היחיד שאין עליו איזה פולמוס סביבו. כולם בעצם, אין אחד שלא מקבל את רש"י בכל קנה מידה.
נכון.
לא משהו שיש, אנחנו רואים את זה בשנים אחרים.
אנחנו תכף נראה את זה בתשובות שלו, נראה את המיוחדות שלו. עכשיו, איך הוא התנהג כפוסק וכמנהיג? יש לנו שתי מהדורות של תשובות רש"י, שכאן לפניכם יש את השערים שלהם. השמאלי למטה זה קונטרס קטן מאוד, תשובות רש"י שהוציא הרב מנחם מנדל קשר, הוא הוציא את זה בירושלים בתפרי שפי ה' 1925, לפני 95 שנה הוא הוציא את הדבר הזה, ומאוחר יותר בשנות ה-50, ה-40 אפילו, יצאו תשובות רש"י בניו יורק, שהוציא אותם אלפנביין, שזה המהדורה המקובלת של תשובות רש"י, והמעניין הוא שעד היום עוד לא נערכה איזושהי מהדורה. מה יש?
אני ראיתי לפני חצי שנה, גם עכשיו ראיתי בחנויות תשובות רש"י חדש, שמישהו יוציא.
לא, אבל זה הוציא מישהו בבית שמש, זה גם אני ראיתי.
שחור כזה, לא יודע, שחור אדום כזה.
מה, יש איזה בספרייה?
לא יודע.
לא, איפה ראית לפני חצי שעה?
לא, ראיתי את זה בדרך כלל חנויות, אני לא יודע איפה.
כן, אבל השאלה אם זה מהדורה של... אני חושב שזה מהדורה שלקחה את מה שיש וסידרה את זה באופן אחר, אבל לא יצא משהו מוסמך שסידר, וזה מעניין, זה עשרות שנים, וזה רשי, הרבה מאוד מתשובות הראשונים יצאו מחדש, וזה עוד לא... עוד לא יצא מחדש, ואולי משום מה יושבים פה, יאדיר, יעשה, יעבוד, ישקיע בדבר המופלא הזה. עכשיו, רפאל אמר שזה דבר מעניין, שאין פולמוסים על רשי. כאילו, על הרמב״ם יש פולמוס, על זה, על זה, מה קורה עם רשי? שתי תכונות אופי בולטות ביותר באישיותו של רשי, והן עוברות כחוט השני בכל מפעלו. פשטות וענווה. זה לא קל, להיות יהודי פשוט זה לא פשוט, אבל זה פשטות וענווה. וניתן לגלות תכונות אלו במעשיו של רשי, בהשקפת עולמו, ביחסיו עם הבריות, בקשריו עם תלמידיו, בהתבטלותו בפני אחרים, בדאגתו לכבוד האישה, ברדיפתו אחר האמת, בשנאתו את היוהרה והגאווה, ובאהבתו את השלום, ואף בסגנונו ובדרך כתיבתו. דברים יפים על כך, דברים יפים כתב על כך אליעזר מאיר ליפשיץ, למען הגילוי הנאות, אין קשר משפחתי ישיר, יש קשר משפחתי עקיף, וראוי להביאם בלשונם. לא אני אומר שראוי להביאם בלשונם, אלא פרופסור גרוסמן אומר שראוי להביאם בלשונם. כגודל פשטותו כן גדלה, דרך אגב, שברך בישיבה, דביר לוי, שנשוי לנינה שלו, שנשוי לנינה של אליעזר מאיר ליפשיץ. אז זה משהו שהוא קרוב אלינו. אז כל ימיו ראה טוב לפניו להתחבר עם ענבים ולהיותם, ולהיות איתם שפל רוח. דרכו תמיד לדבר כתלמיד עדן לפני הרב, המשמיע דעתו באלמה ומשיא עצה הוגנת. ואני, איני כדאי להזקיקני לזאת, אך מענות על ריבי הוזערתי, ודעתי אני מחווה אותם כמו שאירוני מן השמיים. זאת אומרת, רשי לא בא להתפלמס, לא בא לריב, לא בא להתקוטט. הכל ברוגע, הכל בשקט, ואולי זה נתן לו את המעמד המיוחד. עדה גדולה פנתה אליו בבקשה להתיר נידוי שנתנדה אחד מהם, וזוהי תשובתו עליהם, ושכתבתם עליי שאתיר את הנידוי, חלילה לי זאת, ליטול את השם ולעשותי בדין חשוב. אני, רשי, יכול להתיר נידוי של מישהו? אני אדם פשוט, איך אני יכול להתיר נידוי? אם הייתם ביניכם, הייתי נמנע עמכם ביתר, אבל מי אני ליטול לי שם במקומות אחרים? הנה אני הדל ומנייני הצעיר, שידי יתומי יתומים יקבל עליו הדין וירצה את חברו ויתירו לו. בגלותו טעות אחרים מהדרכו, לחפות על טעותם ולתלות בקוצר הבנת השומעים, ודבריו אל הטועה, כשהביא ראיה לו כיוון חביבי את דבריו, ואומר אני שהחליף משנתו. הוא לא אומר, הוא טועה, הוא לא צודק, צריך זר, לא, משהו יתבלבל לו. אבל על טעותו הוא הודע תמיד ולא נמנע מלומר, אני הייתי נוהג בו יותר עד עתה וטועה הייתי. מכל מקום אני טעיתי באותו פירוש. אני כבר נשאלתי על זאת זה כמה שנים והשיבותי ושגיתי בה. אבל אתה אישר כוחו של אחי ויוסיף אומץ שלמדתי מפלפולו וכן נראים הדברים וחוזרני מבי בראשונה. טעיתי. יותר פשוט להגיד טעיתי מה של לעשות אקרובטיקה שלמה ולנסות להצדיק את העניין. לשונות כאלה לך יוצא בהם שגורים בכל ספרד. ותמיד הודה ולא בוש לומר לא שמעתי, לא ידעתי. לא ייפלא איפה כלל אם רשי קינה עצמו קנקן ריקן ביחס לזקני הדור שפנו אליו בשאלות. מי אנוכי חדל אישים ושפה להכניס ראשי אצל הר גבוה ותלול? ומה עלתה לב רבינו הזקן להזקיק צעיר לימים לענות על ריב? אמר לי ליבי מאשר יקרתי בעיניו מאז חיבבני ובא להתפנק בבנו וקטנו ליטות בקנקן ריקן. עד כדי כך הוא רואה את עצמו. עכשיו, מה קורה עם התשובות שלו? שזה ענייננו. רשי היה מגדולי המשיבים שבין חכמי ישראל בימי הביניים. מאות מתשובותיו שרדו. יש לנו מאות תשובות של רשי, ובהם חומר הלכתי, היסטורי ותרבותי רב. אך ברור שתשובות רבות אחרות עבדו. תלמידיו לא כינסו את כל תשובותיו יחדיו. הן פוזרו לפי נושאיהם בחיבורים שונים, ובעיקר בספרי הליקוטים שמקורם היה בבית מדרשו של רשי. אך לעתים שרדו גם חטיבות גדולות של תשובותיו. אמנם חכמים שונים בימי הביניים הזכירו את תשובות רשי כקובץ ספרותי שלם שעמד בפניהם, כך הם כותבים, כתב רש"י בתשובותיו ובתשובות רש"י וכולי, אבל אין בכך כדי ללמד על ריכוז התשובות הללו כחיבור נפרד. קרוב לוודאי שמדובר בחיבור שבו הותקו בין השאר גם תשובות מסוימות של רש"י, עדיין אין בידינו ראיה של ממש כי תשובותיו רוכזו כולם בחיבור נפרד. העדות הראשונה על חיבור שבו נכללו כמה עשרות תשובות של רש"י על פי נושאיהן, מקורה במחזור שכתב רבי שמעיה, כפי שידון להלן. קבוצה אחרת שרדה בכתב יד איזמיר, הנמצא בספריית בית המדרש לרבנים. רשימה חשובה של רבות מתשובות רש"י סידר יוד מילר. זה יואל מילר בתשובות חכמי צרפת ולוטיר. אנחנו נראה אם נספיק תשובה אחת מהקובץ הזה. הרב מנחם מנדל קשר כינס חלק קטן מתשובותיו ופרסמם בצירוף הערות. זה מה שראינו פה, תשובות רש"י שיצאו בירושלים בתף ריש פי ה'. אוסף מקיף יותר פרסם אל פנביין, ובו מאות מתשובותיו עם מבוא הערות ומפתחות. הוא כלל בספרו לא רק תשובות אלא גם מעשים, הוראות ומנהגים. זהו ניסיון ראשון לכנס את כל תשובותיו של רש"י. עם כל חשיבותו של חיבור זה והמלאכה המרובה שהושקעה בו, יש בו מספר חסרונות, שכן, בקיצור, הדבר הזה לא פשוט, וכאן עוד כמה וכמה דברים על התשובות. בואו ננסה עכשיו להתבונן בשלוש תשובות של רש"י. יש כאן הערה אחת שאני חייב לומר אותה כפתיח לעניין הזה. אין כמעט תשובות של רש"י בענייני חושן משפט. אין כמעט דברים שקשורים לחושן משפט, הרבה מאוד דברים שקשורים לאורח חיים ויורה דעה. ומנסים להבין למה זה. כי הרבה מאוד שאלות היו בענייני חושן משפט, הדברים שראינו עד עכשיו, אבל אצל רש"י אין הרבה, אם בכלל, תשובות בענייני חושן משפט. מה כן יש? עכשיו תראו את רש"י. עכשיו, זה מתוך אלפן ביין, שהוא מביא את התשובה. עכשיו, הוא מביא פה, זה פשוט המהדורה בנויה בצורה כזאת. תראו שלכל תשובה יש אותיות רש"י ויש אותיות מרובעות. אז האותיות רש"י זה הקבלות, השוואות למקומות נוספים שהתשובה הזאת נמצאת, והאותיות המרובעות זה כל מיני תיקונים, אבל זה עבודה. שאלו לפני רבינו על האנוסין אם יש לפרוש מן יינם. זאת אומרת, כולנו יודעים שיין נסך של גוי אסור. עכשיו, אם יהודי הוא אנוס, מותר לשתות מהיין שלו או לא? האם יש לו דין של גוי? איך להתייחס אליו? על האנוסים, אם יש לפרוש מיינן, עד שיעמדו בתשובתם ימים רבים, ותהיה התשובה שלהם מפורסמת וגלויה, ואילו האנוסים שבאו מחדש, איננו בקיאים בהם, ותשובתם לא ראינו, אם יש עלינו להחמיר ולהפריש מן יינם. זאת אומרת, יש כאן איזו שאלה, היא שאלה מהותית מאוד, אולי היא מתחככת אפילו בדברים שאנחנו עסוקים בהם היום. מדובר על יהודי שלצורך היו שם גזרות, רש"י חי בתקופת מסעי הצלב, גזרו על היהודים כל מיני גזרות, ויהודים היו אנוסים לעבור על הדת, ואם יש פה יהרג ואל יעבור, אין פה יהרג ואל יעבור, דיונים בפני עצמם, ובאו לשאול, מכיוון שראינו שהרבה אנשים הפרנסה שלהם הייתה גידול גפנים, האם מותר להשתמש ביין של האנוסים, או שיש לזה דין של יין של גוי? תראו את התשובה של רש"י. חלילה לפרוש מן יינם לביישן. שום פנים ואופן לא. זה יבייש אותם. זה יוציא אותם מהעולם היהודי. לא רואים לפרוש מיינם. כי לא מילו ליבם לנסח אף לעבודה זרה. ולא גזרו חזל, אלא על מגע גוי, ולא על מגע פושעי ישראל. הם לא בסדר. הם אנוסים, הם עברו על דתם, אבל הם לא גויים. למה אתה רוצה עכשיו לגזור על היין שלהם? ובמקומנו, הפגועים אינם מנסחים. וכל שכן אלו, שכל מה שעשו, עשו משום אבחת חרב, איימו עליהם, שיהרגו אותם. אז כל מה שהם אנוסים זה מפני אבחת חרב, שמא יהרגו אותם. ומיהרו לפרוש בכל יכולתן. ועוד, מי שקיבלו עליהם לשוב לעירת צורנו, הרי הם בקשרותם. זאת אומרת, אפשר לראות איך רש"י במקום שמסתומה אפשר לקחת דברים לכאן ולכאן, איזה זכות רש"י מלמד עליהם, והוא אומר הם אנוסים גמורים, וזה הכל באבחת חרב, ולא צריך להחמיר, וכל מה שחכמים אמרו זה על גוי ממש, ומה פתאום לקחת את זה לטובת לקחת את זה ולהרחיב את זה לאנוסים. עוד תשובה, בכיוון אולי דומה, אבל גם כן מראה לנו מי היה רש"י. רש"י פירש כהן שהמיר דתו, כהן שהמיר דתו, דקשר לדוכן וזה לשונו. זאת אומרת, יש שאלה, זה מובא בתוספות במנחות, יש כאן ציון איפה זה. הכוונה היא, כהן יש לנו מצווה וקידשתו, שכל הזמן, לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון, לברך ראשון, לעלות ראשון וכו' וכו'. ורש"י נתקל, ושוב אנחנו מדברים על תקופה, שימו לב כמה ההיסטוריה משפיעה על התשובות. אנחנו מדברים בתקופה של מסעי הצלב. אנשים המירו את דתם. עכשיו מה עושים עם כהן כזה? יש לי כהן כזה בבית הכנסת, הוא המיר את דתו, האם מותר לעלות? האם הוא יכול לעלות לדוכן, לברך? אומר רש"י, הרי אלו כבעלי מומין. מאח ענף קלן, דכהן שהמיר דתו וחזר בתשובה, כשר לדוכן. שהרי לא מצינו כהן בעל מום שיהיה פסול לדוכן, אלא אם היה לו מום בידיו, כדאמרינן במגילה. למה מום בידיו פוסל אותו? אז השולחן ערוך גם מביא, כי כולם מסתכלים עליו בברכת כהנים ורואים שיש מום בידיו. מפני שעם מסתכלים בו. ותו, הדקטני לא ישמש במקדש בירושלים, ולאחי יצטריך בירושלים, במקדש בירושלים, להשמועינן, דבנו וגבעון היו מותרים לשמש גם כהנים בעלי מום. כל שכן, עכשיו אנחנו יודעים שבנוב וגבעון, שילו, המשכן עמד הרבה מאוד שנים, כל שכן בזמן הזה שאין שירות ואין מקדש, דוודאי כשר לדוכן ולקרות בתורה תחילה. ותו אמרינן, אמא משרת בעל מום, לא אף מברך בעל מום, לא תלמוד לומר לעמוד לשרת, לעמידה כשתיב ולא לדבר אחר. עד כאן לשונו. ושוב, סוגיה גדולה מאוד, ורש"י נוטה להקל בכהן כדי שהוא יוכל לעלות לדוכן. אנחנו מדברים על כהן שהמיר את דתו וחזר בתשובה, אתה יכול לרחק אותו, אתה יכול לקרב אותו, רש"י בעד לקרב אותו. התשובה השלישית, איזה יחס היה לרש"י לנשים? איך הוא דאג לכבודה של בת ישראל? זה מופיע, אני מניח שזה גם מופיע במהדורה הקודמת, אבל רציתי שתראו איך הדבר הזה יצא לאור. תשובות חכמי צרפת ולוטיר יצאו לאור לפני הם יצאו לאור לפני היהודי הזה שהוציא בניו יורק את תשובות רש"י, ושם לוטיר זה שם של מקום כמובן, ושם יש סימן מם שכתוב בסוגריים, תראו בצד ימין, השאלה הובאה לפני רש"י והיא במהר"ם, ושם התשובה מתחלת וכולי. תראו איזה שאלה הגיעה אליו. ראובן ושמעון באו לדון לפני רבינו שלמה. אשתו של אחד מהם צועקת על שגרשה מביתו ואינו נוהג עמה דת יהודית. זאת אומרת, הוא לא חי עם אשתו כמו שיהודי חי עם אשתו. והיא באה לצעוק, למה בעלי רוצה לגרש אותי? והוא אומר, כדין גרשתי. מה זאת אומרת? אני לא רוצה לחיות איתך, גרשתי אותך כדין. למה? דאין לך עליי אפילו כתובה. הרי בדרך כלל מתחייבים לכתובה וצריך, אם אדם נפרד מאשתו, הוא צריך לשלם את הכתובה. הוא אומר, לא רק שאני רוצה לגרש אותך, אני גם לא מוכן לשלם את מה שכתוב בכתובה. למה אני לא מוכן לשלם את מה שכתוב בכתובה? כי התחתנתי איתי ברמאות. זה היה מקח טעות. למה? שמקח טעות לקחתי בך, והדברים ניכרים, שאת לוקה בצרעת, וסימני צרעת נהגו בך, חותם וסתם פנים פורחות בשכין, וקודם נישואין היית מרגשת בעצמך מכל איזה ממשפחתך, יש מהם שחלו בכל איזה, ואני בשעה שכינסתיך לא הייתי מכיר במומי סתר שבך. נפגשנו כך וכך פעמים ודיברנו ועשינו ולא גילית לי שאת למעשה בגופך במקומות צנועים לוקה בצרעת. אני לא רוצה לחיות עם אישה כזאת. אז לא רק שאני רוצה לגרש אותך, זה מקח טעות. את כל הכתובה שכתבתי אני לא מוכן לשלם. כל הדבר הזה נעשה ברמאות. מה עושה רש"י? באה לפניו שאלה כזאת. והיא אומרת לא, כי שלמה נכנסתי לחופה, ועל שאתה אומר סימני צרעת נראו בי, לא יהיה הדבר ולא יבוא. זה לא נכון, אתה משקר, כי כל גופי שלם, אפס, חוץ, שני שומים עלו לה בפניה, אחרי אשר גרשה מביתו מתוך צער וכעס. זאת אומרת, עלו לה איזה שני פצעים משמעותיים, או שני, או שני נגעים בעקבות הצער שיש לה, כי בעלה רוצה לגרש אותה. אתה משקר. ועל דבר זה העידו מקצת הקהל, אשר כמה שנים עמדו עמו, ולא שמעו בדבר כי בריאה נכנסה לחופה, ואיננו מכרים סימני צרת. קיצור, זה הסיפור שעכשיו רש"י צריך להכריע בו. מה הוא עושה? מי צודק? היא צודקת, הוא צודק. מה עושים עכשיו עם האישה הזאת? תראו את התשובה של רש"י. ועל דברי ריבות האלה השיב הרב תשובה זו. הנני דורש בשלום החתומים בשאלה. אחרי אשר לא הוכר באישה מום בבית אביה, ומשנכנסה לרשותו נולדו בה, אין לו עליה טענת מומים. קודם כל, אף אחד לא הכיר אותה בתור נערה, בתור ילדה, בתור זה, אף אחד לא ידע שהיה לה איזה דברים חריגים ושונים, אלא זה התחיל כשהתחתנה איתו. והראה איש מעשהו לרעה, והראה עצמו, תראו את דברי הביקורת של רש"י, שאינו מזרעו של אברהם אבינו, שדרכו לרחם על הבריות, וכל שכן על שערו, אשר בא איתו בברית, הרי הוא התחתן עם האישה הזו, הם באו בברית הנישואין, שאינו נתן לב לקרבה, כאשר נתן לב לרחקה, היה נמשך חינה עליו. אם הוא היה ממשיך לחיות איתה, זה היה אומר את החן ואת היופי שיש באישה הזאת. כשהוא החליט שהוא רוצה להרחיק אותה ולגרש אותה, מה הפלא שהוא מוצא בה כל מיני מומים? זה תפיסת עולם של רש"י. תפיסת עולם, היום הרי מדברים על זה, כל התחשוב טוב, יהיה טוב וכולי, כל מיני פטנטים מודרניים שיש. ורש"י אומר לך את זה בהסתכלות של גדול ישראל לפני 900 שנה. מה אתה מתחיל לחפש במומים? בטח שתמצא מומים, בכל אחד מאיתנו יחפשו מומים, מסתום, ימצאו בסוף. רש"י אומר, למה אתה מסתכל בצורה שלילית? תסתכל בצורה חיובית. שכך אמרו רבותינו, חן מקום על יושביו, ואפילו מקולקל במים הרעים והארץ משקלת, וכן חן אישה על בעלה, והשריים זכה לזכות בה ולקנות בחיי העולם הבא, שבכופרי הקדוש ברוך הוא ראינו הרבה שאין מרחקים נשותיהם, מתכוונים לחסד לאומים חטאת, וכן אנשים לבעליהם, וזה הקשיח בבית אבינו שבשמיים, כאשר העיד בינו ובין אשת נעוריו משפט, ודין עליו לנהוג בה כמינת בנות ישראל, ואם אינה מקרבה ברחמים ובכבוד, יגרשנה ויתן לה כל כתובתה. קודם כל רש"י אומר, אל תגרש אותה, תסתכל על הדברים החיוביים שיש באישה הזאת, ותחיה איתה. אתה לא רוצה לעשות את זה? ודאי שאתה צריך לשלם לכתובה, אתה לא יכול לגרש אותה בלי כתובה. וששאלתם בחולו של מועד, זה כבר עניין אחר על תספורת בחול המועד. אבל תראו מה שכתוב פה, זה המאדיר, זה אותו יואל מילר שדיברנו עליו בחכמי, שהוא הוציא את תשובות חכמי צרפת ולוטיר. השאלה הובאה לפני רש"י, היא במהר"ם, מהר"ם מרוטנבורג. תשובה סימן תף תף נון ג' ושם התשובה מתחלת, נראה שאין לו עליה טענת מומים, ומינה רוצה לקרבה יגרשנה וייתן לה כתובה. ומה שכתוב לפנינו חסר שם. אכן שם התשובה בעריכות איך יסדר לה, אם אין לה לשלם כתובה. ושתי התשובות אחת, והנה ושם חתום שלמה ברבי יצחק. זאת אומרת שזה מתייחס לרש"י, ורש"י הוא זה שחתום על התשובה. נסכם. פגשנו היום, השתדלנו לפגוש את רש"י. קצת רקע על הרקע היסטורי, על מצבם של היהודים בצרפת. אמרנו שבפעם הקודמת דיברנו על מצבם של יהודים בגרמניה, היום דיברנו על מצבם של היהודים בצרפת, עסקו במסחר, היו אנשי העולם הגדול, נפגשו עם העולם הגדול, סביר להניח שגם רש"י היה חלק מהדברים הללו. ראינו את תולדות חייו של רש"י, חייבים לזכור, חשוב לזכור, 1040, 1105, זה תאריכים חשובים בסדר שלנו כשאנחנו לומדים ונפגשים עם רש"י לא רק כל יום אלא הרבה מאוד פעמים ביום. כשאתה לומד שניים מקרא ואחד תרגום נפגשת ברש"י, אתה לומד גמרא נפגשת ברש"י, כל מה שאתה לומד אתה נפגש ברש"י. 65 שנות חייו של רש"י הצמיחו לנו את היצירה המופלאה הזאת. ראינו כמה פרטים על בני משפחתו, לא רבים, אבל ראינו כמה פרטים בעניין הזה. דיברנו על המידות שלו ועל הדרך שלו כפוסק, ויכולנו לראות את זה עכשיו בסוף בדוגמאות של התשובות. לא תקיפות, לא איזה לחץ, לא איזה אמירה מאוד מכוננת, עם ההערה היפה של רפאל, שבאמת אנחנו לא מוצאים שהיה פולמוסים נגד רש"י. הכל התהלך ככה בצורה רגועה. הזכרנו פה את שתי המהדורות של תשובות רש"י, הזכרנו שאולי יש עוד מהדורה, השאלה מה המהימנות שלה, מה העבודה התורנית מדעית שנעשתה סביב ההוצאה שלה לאור, ונתנו דעתנו על שלוש תשובות של רש"י. תשובה אחת שקשורה ליי נסך, של אדם שהוא מומר והוא חוזר ומה עושים. תשובה שנייה בקשר לכהן, הוא יכול לעלות לדוכן, איך הוא יעלה לדוכן. והתשובה השלישית ביחס לנשים, ביחס לאיך להתייחס לאישה. וכמובן שאי אפשר לא להזכיר את הסיפור של החזוניש. החזוניש התחתן עם אישה, ובשלב מסוים התברר שהיא לא בת בנים, זאת אומרת היא לא יכולה ללדת, והיו שיעצו לחזוניש לגרש אותה, והוא אמר, איך אני אבייש את בת ישראל, איך אני אגרש אותה, מי יתחתן איתה, איך אני יכול לעשות דבר כגון זה. ובאמת נשארה אשתו כל ימי חייו, לחזוניש אין צאצאים ישירים. כולנו לומדים את התורה שלו, אבל אין צאצאים ישירים. עד כמה הנושא הזה שבין אדם לחברו לא לבייש ולא להעליב וכו', עד כמה זה תופס מקום משמעותי. תודה רבה ושבוע טוב.